רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור, והיום מדידה, תוכן ומידע, נכנסים לבר. מיד מתחילים.
הפרק בחסות טורק, מותג מתקני ההיגיינה המקצועי המוביל בעולם. את מתקני הסבון, ג'ל, אלכוהול ומגבות הנייר של טורק אפשר למצוא במרבית מפעלי התעשייה, בתי החולים, בתי האבות וחברות הניקיון בישראל. טורק, שהיקף המחירות השנתי שלה עולה על 2 מיליארד אירו, מחפשת בעלי עסקים ויזמים שהצטרפו אליה כמפיצים לקוחות עסקיים בכל רחבי הארץ. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של עושים היסטוריה והשאירו פרטים.
מספרים, אנחנו מוקפים בהם. אחת היכולות הראשונות שאנחנו מפתחים כבני אדם היא היכולת לספור. ג'ון טבק, שכתב סדרת ספרים בהוצאת MIT על ההיסטוריה של המתמטיקה, כתב בספרו מספרים שאין דוגמה לתרבות שפיתחה שיטה לכתוב מילים, שלא פיתחה במקביל שיטה לכתוב מספרים. מהרגע שפיתחנו את הקונספט של מספרים, פיתחנו את היכולת למדוד דברים. ולפחות בהתחלה, כדי לקבוע את יחידת המדידה, השתמשנו בגוף שלנו. עד היום אנחנו אומרים שאנחנו טסים בגובה של 30,000 רגל, שזה די מטורף כשחושבים על זה. אנחנו משתמשים באחת המכונות המדהימות ביותר שאפשר לחשוב עליהן, מטוס, כדי לבצע פעולה שאנחנו לא מסוגלים לה בכלל, כלומר לעוף, ואנחנו מודדים את הגובה של המכונה המשוכללת הזו מעל פני האדמה ברגל. פסיכי. לאורך ההיסטוריה מדדנו אינסוף דברים. אחד הדברים הראשונים שמדדנו הוא אורך. סנטימטר, אינץ', רגל, יארד, מייל, קילומטר, הכל נועד כדי למדוד אורך. והסיבה היא שאורך מספק לך אמת מידה מוצלחת למדי כדי לדעת כמה שטח יש לך. ושטח הוא אחד המדדים הטובים ביותר לכמה עשיר אתה. כדי שיחידת המידה תהיה מקובלת על כולם, נהגו להציג את האמצעי או הכלי שאיתו מדדו, נניח מקל, באופן פומבי. היום פשוט קוראים לזה שקיפות. אבל אנחנו לא מודדים רק אורך, אנחנו מודדים גם משקל, נפח, זמן, לחצים, וכדי למדוד את כל אלו, פיתחנו אין ספור שיטות וטכניקות וטכנולוגיות, שכל מטרתן היא להפוך את שיטת המדידה למדויקת ואובייקטיבית יותר. מה שמאפיין את כל המדידות האלו, מה שמשותף להן, הוא שבסופו של דבר הן מייצרות מספרים. והמספרים הפכו בעולם שלנו לאמת האולטימטיבית. אבל האם כל מדידה היא טובה? האם יש מקומות שבהן מדידה דווקא פוגעת בנו? יש לי הרגשה שרבים מכם מתכווצים רק מלשמוע את השאלה. אני מודה, היא אכן נשמעת קצת מופרכת והזויה. אנחנו לא מבינים, אתם ודאי אומרים לעצמכם. אתה טוען שמהרגע שאני מודד משהו, נגרם לי נזק? אני יודע, זה קצת מבלבל. אבל יישארו איתי עוד רגע אחד. לפני כמה שנים ניהלתי דיון עם עמית אקדמי שלי שהסביר לי שיש לו בעיה גדולה מאוד עם מדעי הרוח ואפילו עם חלק ממדעי החברה, מכיוון שהם לא עוסקים במספרים. מבחינתו, מדע וידע מדעי יכולים לבוא לידי ביטוי רק בדבר אחד, מספר. המשמעות של העמדה הזו היא שאם אתה רוצה לדעת משהו על העולם, אתה צריך להמיר את המשהו הזה למספר, ואז אתה צריך לשים אותו על סולם, כדי לדעת האם המספר הזה מייצג משהו שהוא הרבה או מעט, יותר או פחות. לורד קלווין, זה שעל שמו קרויה יחידת המידה לטמפרטורה, קלווין, ובכן אותו קלווין אמר כך, כאשר אתה מודד את הדבר שעליו אתה מדבר ומבטא אותו במספרים, אתה יודע עליו משהו. אבל כאשר אינך יכול למדוד אותו במספרים, הידע שלך הוא בלתי מספק לחלוטין. ללא קשר לשאלה מה דעתכם על העמדה הזו, ללא קשר לשאלה האם אתם חושבים שהיא מגוחכת או שהיא עמדה ראויה, צריך להגיד, העמדה הזו השתלטה באופן מלא על הדרך שבה רבים מאיתנו מבינים את העולם. עכשיו, על פניו, אין בזה שום דבר רע. למעשה, הסופר הבריטי, דייוויד בויל, שכתב את הספר הרודנות של המספרים, The Tyranny of Numbers, טען די בצדק שעל פי רוב המוטיבציה שלנו למדוד דברים היא חיובית לחלוטין, היא הדרך שבה אנחנו משפרים את העולם. חיפשנו דרך להבין איך מחלות מתפשטות, חיפשנו דרך לצמצם את אי השוויון בחברה, חיפשנו דרך לקדם את המדע. גם כיום מדידה היא אמצעי לשיפור תנאי החיים שלנו. נניח שאתם חושבים שבית הספר של הילדים שלכם לא מבצע את עבודתו כהלכה. מה אתם יכולים לעשות כדי להוכיח את הטענה שלכם ואז לשנות את המצב? ובכן, למדוד את הישגי התלמידים כמובן. מהרגע שמדדתם, הוכחתם. ומהרגע שהוכחתם, יהיה לכם הרבה יותר קל לדרוש את שינוי המצב. איך נדע אם בתי החולים שלנו מבצעים את עבודתם כהלכה? נמציא מדד, נניח הזמן שלוקח לטפל בחולה מהרגע שהוא מגיע למיון, או שיעור התמותה במחלקות מסוימות, או כמות הכסף שבית החולים מוציא על בדיקות. זה לא באמת משנה, ואז נמדוד, ואז נשווה, והנה לכם דרך להבין אילו בתי חולים הם טובים, ואילו בתי חולים הם טובים פחות. איך תדעו את מי לקדם בעבודה? תמדדו את העובדים. איך תדעו מי רץ הכי מהר? תמדדו את המתחרים. איך תדעו איזה מרצה עושה את מלאכתו נאמנה? תמדדו את תגובות הסטודנטים.
מי? יובל דרור? זה... נו.
זה לא... המרצה.
הגבוה הזה עם ה...
כן.
מדבר בפאטוס?
בול. זה...
חמוד, לא? סבבה.
שבע הייתי נותן.
שבע וחצי?
יאללה, שבע וחצי.
יאללה.
איך תדעו אם רזיתם? תשקלו. כלומר, תמדדו את עצמכם. מספרים... מסביר בויל, מאפשרים לנו לעמוד מול כל הסנובים שטוענים שהם יודעים טוב יותר, מול כל אלו שאומרים לנו, תסמכו עלינו, אנחנו יודעים. מספרים מסירים את הילת המסתורין, שכמעט כל בעלי המקצוע אוהבים להתהדר בה. מספרים מספקים לנו כלי, מכשיר, מדד, שבאמצעותו אנחנו יכולים לבחון את המציאות בעצמנו. ובכך לדלג מעל כל המתנסים. כיום, ואני בטוח שאני לא מחדש לכם הרבה, כיום אנחנו יכולים למדוד, עד רבה, אנחנו מודדים כמעט הכל. באמצעות שעונים חכמים ושאר חיישנים, אנחנו מודדים כמה צעדים אנחנו הולכים, כמה נשימות אנחנו נושמים, כמה דקות אנחנו ישנים. אנחנו מודדים את הלחץ שמפעיל הדם שלנו על דפנות כלי הדם שלנו. זה אגב נקרא בשפה מקצועית לחץ דם. אנחנו מודדים את כל אלו כי אנחנו חושבים שבאמצעות המידע נקבל תמונה טובה יותר של הבריאות שלנו. ובעיקר אנחנו מודדים כי אנחנו יכולים. אבל ללא ספק, המקום הצרכני הנמדד ביותר בעולם הוא המרחב הדיגיטלי, האינטרנט ומה שאנחנו עושים בתוכו. הפעילות בעולם הדיגיטלי מייצרת מעצם טיבה, מעצם היותה, שובל עצום, אין סופי של מידע. כמות המידע שאפשר להפיק מפעולה פשוטה של גולש, כמו קריאה של טקסט באתר חדשות, היא פשוט מהממת. מאיפה הגולש הגיע לטקסט? על מה הוא לחץ? כמה זמן הוא שהה בעמוד? על מה הצביע העכבר שלו בזמן שהוא קרא? האם הוא הקליק על איזשהו קישור? לאן הוא גלש אחרי שהוא סיים לקרוא את הכתבה? אין סוף נתונים שנובעים מפעולה פשוטה בסך הכל. ערימות הנתונים האלו מאפשרות לבעלי האתרים, לאורחים ולכתבים, לקבל אין סוף מספרים שבסופו של דבר מתורגמים למדד אחד עיקרי. רמת העניין שהפגינו הגולשים ביחס למידע שהוצג בפניהם. אם הוצגו בפני גולשים שתי כותרות לאותה כתבה, אבל האחת הובילה ל-1,000 כניסות, והשנייה ל-100,000 כניסות, לא יהיה לכם מסובך להבין איזו כותרת משכה יותר תשומת לב, נכון? אם הגולשים קוראים שתי כתבות באורך של 600 מילה, אבל זמן הקריאה הממוצע של הכתבה הראשונה עמד על 20 שניות, וזמן הקריאה הממוצע של הכתבה השנייה עמד על 3 דקות. אם זה המצב, לא יהיה לכם מסובך להסיק שהכתבה השנייה עניינה את הקוראים יותר ביחס לכתבה הראשונה, נכון? משום כך, אם בעבר ישיבות מערכות עיתונים ברחבי העולם נפתחו עם סקירה של ראשי המחלקות השונות, חדשות, כלכלה, ספורט, תרבות, עם סקירה שכזו ביחס לאירועים שצפויים להתרחש במהלך היום, כיום הן נפתחות עם סקירה ביחס לאייטמים שזכו להכי הרבה צפיות באינטרנט, הכי הרבה שיתופים, הכי הרבה תגובות. המדידה ובדיקת המדדים הפכו לאובססיה. עכשיו, הנה השאלה שמעניינת אותי. האם המדידה הזו הופכת את אתרי החדשות לטובים יותר? האם היא הופכת אותם למעניינים יותר? לא פחות חשוב מכך, האם היא הופכת אותנו, הגולשים, האם היא הופכת אותנו למיודעים יותר, למבינים יותר, לחכמים יותר, למעורבים יותר? האם העובדה שאתרי החדשות מגיבים לנתונים שהם מקבלים, למדדים שהטכנולוגיה מייצרת, האם העובדה הזו מייצרת חברה טובה יותר? במילים אחרות, מה קורה כאשר מדידה פוגשת תוכן ומידע? מיד אחזור לאתרי חדשות, אבל לפני כן בואו נדבר לרגע על משהו אחר. מקדונלדס. בשנת 2004 יצא לאקרנים סרטו של מורגן ספרלוק, לאכול בגדול. באנגלית הוא נקרא Super Size Me. ספרלוק בדק כיצד הוא יושפע מבחינה גופנית ופסיכולוגית אם במשך 30 יום יאכל רק ברשת מקדונלדס ויענה בחיוב לכל הצעה להגדיל את המנה שלו. לכן קראו לסרט Super Size Me. כך הוא סיכם את החוויה שלו. ב-30 הימים שבהם אכלתי רק מקדונלדס עליתי 11 קילוגרם. הכבד שלי התמלא בשומן, ורמת הקולסטרול שלי קפצה ב-65 נקודות. אחוזי השומן בגוף שלי עלו מ-11% ל-18%. עדיין מתחת לממוצע הלאומי של 22% לגברים ו-30% לנשים. הכפלתי את הסיכון שאחלה במחלת לב, וכן את הסיכוי שאסבול מאי ספיקת לב. הרגשתי מדוכא ומותש רוב הזמן, חוויתי שינויי מצבי רוח ללא הפסקה, וחיי המין שלי הפכו לבלתי קיימים. הסרט של ספרלוק המחיש את החשיבות של דיאטה מאוזנת. הוא הבהיר לנו שאנחנו צריכים להקפיד על מה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, והוא אפילו השפיע על מקדונלדס, שיש שטוענים שעברה מהפכה בריאותית בעקבות הסרט, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אם הייתם שואלים את רוב האנשים שאוכלים במקדונלדס האם טעים להם, סביר להניח שרובם היו עונים בחיוב. נכון, זו לא מסעדה מאותרת בכוכבי מישלן, ועדיין בעבור הסכום שאנחנו משלמים, מקדונלדס מספקת ארוחה סבירה למדי, ויש מי שיטען די טעימה. אבל האם מה שטעים לנו הוא גם מה שבריא לנו? אני מכיר מישהי שטוענת שלא משנה מה תיקחו, מסמרים, ברגים, מהדקים, אם תיקחו אותם ותצפו אותם בפירורי לחם ואז תטבלו אותם בשמן רותח, הם יצאו מעדנים. לא תוכלו להפסיק לאכול אותם. גם האכלים שילדים מעקמים את הפנים כאשר הם רואים אותם, כמו כרובית או ברוקולי, וכל שאר הדברים הירוקים והמוזרים האלו, אם תצפו אותם בפירורי לחם, ואז תטבלו אותם בשמן רותח, הם יאכלו אותם כאילו אין מחר. עכשיו, אם נעשה בדיקה, כלומר מדידה, שבה נעקוב אחר אנשים ונראה כמה הם אוכלים ממאכלי הפירורי לחם פלוס שמן רותח, נקבל אחוזים מרשימים ביותר. האם זה אומר שמעתה זו התזונה הנכונה להם? האם זה אומר שזה מה שאנחנו צריכים לתת להם יום אחרי יום? האם מה שטעים להם הוא גם מה שבריא להם? הדוגמה של האוכל היא דוגמה טובה, כיוון שרובנו מודעים לסכנות הבריאותיות שמהם אנחנו סובלים, או חלילה נסבול, אם לא נשמור על תזונה מאוזנת. כזו שלעיתים יש בה חטיפים ואפילו ממתקים, זה בסדר, אבל יש בה גם פירות וירקות. כאנשים בוגרים, אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להחליט להכניס אוכל לגוף שלנו רק על פי מדד שבודק עד כמה טעים לנו. ישנם שיקולים נוספים. אבל מה בנוגע למידע? גם הוא נכנס לגוף שלנו. ובכן כאן, הדברים מתחילים להסתבך. המבנה הכלכלי של שוק המידע באינטרנט מבוסס על זמן ותשומת לב. ככל שנכנסים לאתרי החדשות יותר גולשים, וככל שהם מבלים בהם יותר זמן, כך בעלי האתרים יכולים לגבות סכומי כסף גדולים יותר מהמפרסמים. זו כמובן לא שיטה חדשה. מבנה התגמולים של הטלוויזיה במאה ה-20 היה מבוסס על רעיון דומה. תוכנית שיש לה רייטינג גבוה, כלומר שצופים בה הרבה מאוד אנשים, היא תוכנית שגובה סכומי כסף גבוהים יותר מהמפרסמים, בהשוואה לתוכנית שהרייטינג שלה נמוך. זו הסיבה שהסופרבול, אירוע המדיה הגדול ביותר שהטלוויזיה האמריקאית יודעת לייצר, שובר מדי שנה שיאים בכמות הכסף שהמפרסמים משלמים על מנת להציג את הפרסומות שלהם במהלך המשחק. אז אם אני הבעלים של אתר תוכן, אני יודע שכדי לשרוד, כדי שאוכל לשלם לעובדים שלי, אני צריך לגרום להרבה גולשים להיכנס לאתר שלי. פשוט, נכון? בוודאי. רק שנותר לענות על שאלה אחת קטנה. איך אני משיג הרבה גולשים? נו, למרבה המזל, התשובה היא די פשוטה. אני מעניין אותם. אוקיי, אז איך אני מעניין אותם? גם זו שאלה פשוטה יחסית. אני משתמש בטכנולוגיה שמודדת. הטכנולוגיה מספרת לי על מה הגולשים מתעכבים, את מה הם משתפים, על מה הם מגיבים. כעת יש לי ביד מכשיר פלאי שחושף בפניי את הדברים שמעניינים את מי שאני רוצה למשוך. עכשיו, אני שואל אתכם, אם היה לכם כזה מכשיר פלאי, לא הייתם משתמשים בו? בוודאי שהייתם משתמשים בו. אבל כמו שאמרתי, העניינים רק הולכים ומסתבכים. שכן בעוד שבאתרי החדשות ההחלטות מתקבלות על ידי אורחי האתרים, בשירותים כמו פייסבוק, טוויטר, לינקדין או יוטיוב, אנחנו העברנו את ההחלטות מהעורך האנושי לאלגוריתמים מסדרים. האלגוריתמים האלו לוקחים נניח את כל הפוסטים שכל החברים שלנו פרסמו בפייסבוק בנקודת זמן מסוימת, ואז הם מסדרים אותם, מעמידים אותם בטור, ומחליטים מי ראשון ומי אחרון. בדומה לאתרי חדשות דוגמת ויינט, וואלה או אתר הארץ, גם חלק גדול מההכנסות של פייסבוק מבוססות על פרסום. כמה החלק הזה גדול? ובכן, בשנת 2018 פרסום היווה 98% מכלל ההכנסות של פייסבוק. בקטנה. אין פלא שגם לפייסבוק יש מוטיבציה דומה. לגרום לכמה שיותר אנשים להיכנס לפלטפורמה שלה ולבלות בה כמה שיותר זמן. כדי לעשות את זה, גם פייסבוק צריכה למשוך את תשומת לב הגולשים. מהבחינה הזו, פייסבוק ואתר CNN למשל, הם לא נורא שונים. ובכל זאת, יש הבדל ביניהם. בניגוד לאתרי החדשות, שבהם חומר הגלם הוא מה שהעיתונאים כותבים, בפייסבוק, בטוויטר, מאינסטגרם או יוטיוב, חומר הגלם הוא הטקסטים, התמונות או סרטוני הוידאו שהגולשים מעלים, ועם זה הם צריכים להסתדר. פונקציית המטרה של האלגוריתמים המסדרים היא די פשוטה. לגרום לנו להישאר בשירותים האלו, נניח בפייסבוק, כמה שיותר זמן. לא חלף זמן רב עד שהאלגוריתמים והאנשים שמתכנתים אותם הבינו שמה שגורם לנו להישאר בפייסבוק או בטוויטר הוא לא בהכרח מה שבריא לנו, אלא מה שטעים לנו. אז איזה סוג של מידע טעים לנו? בתפריט של פייסבוק יש כל מיני מעדנים, אבל החטיף שעושה לנו את זה פעם אחר פעם, מקבילת התוכן של אוכל עטוף בפירורי לחם וטבול בשמן רותח, הוא תוכן שמרגיז אותנו. התוכן הזה לוחץ אצלנו בראש על כל כך הרבה כפתורים פסיכולוגיים שקשה לדעת מאיכן להתחיל. אבל מה שבטוח הוא שכאשר אנחנו מתרגזים, אנחנו מגיבים. ומכיוון שבאופן טבעי לחלוטין, חברים שלנו הם באופן כללי אנשים שדומים לנו, הם מיד תומכים בנו. הם מסבירים לנו שאנחנו צודקים. וככל שאומרים לנו שאנחנו צודקים, כך אנחנו יותר בטוחים שאנחנו צודקים. וככל שאנחנו יותר בטוחים שאנחנו צודקים, כך אנחנו יותר מתרגזים. מה שדוחף אותנו פעם נוספת, להגיב. וישנו חטיף נוסף. תוכן שהולך והופך בהדרגה לקיצוני. אינסוף מאמרים וכתבות ממחישים את האופן שבו אנשים הופכים לקיצוניים יותר אחרי שהם מבלים מדי יום כמה שעות ביוטיוב, שכן אלגוריתם ההמלצות של יוטיוב דוחף את הצופים לקצוות. הכתבות האלו מדווחות כיצד המתכון האולטימטיבי לעשיית כסף ביוטיוב לדוגמה הוא העלאת סרטונים כועסים, עצבניים וקיצוניים, שכן הם מושכים תשומת לב. תשומת לב שווה צפיות, וצפיות שוות כסף. הטיעון שאני מבקש להציג הוא שתחילתו של מעגל הכעס וההקצנה שכולנו לוקחים בו חלק נמצא במדידה. מהרגע שניתן למדוד מה מושך את תשומת הלב של הגולשים, לא ניתן להתעלם מהתוצאות. ומכיוון שכך, כמו בלולאת משוב אינסופית, האלגוריתמים לומדים מהו הדבר שהכי טעים לנו, ואז נותנים לנו עוד ממנו. ואז אנחנו אומרים, טעים. ואז הם נותנים לנו ממנו עוד. הם עושים את זה לא מכיוון שהם דואגים לנו, לא מכיוון שהם דואגים לחברה שלנו, לתרבות השיח או לתרבות הפוליטית שקיימת בה. לא. הם עושים את זה מכיוון שיש להם אינטרס כלכלי שיהיה לנו טעים. גם אם המחיר הוא שבסופו של דבר נחנוק האחד את השני מרוב כעס. גם אם לא נסכים על העובדות. גם אם נחשוב שאין עובדות, אלא רק רגשות. בחודשים האחרונים מתפרסמים יותר ויותר מחקרים בכתבי עת מדעיים שמראים שכאשר גולשים מבלים פחות זמן בפייסבוק, העמדות שלהם הופכות לפחות מקוטבות ופחות קיצוניות. המחקר הגדול ביותר שפורסם עד כה בהקשר הזה בוצע על ידי חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד ומאוניברסיטת ניו יורק, ועל אף שהוא עדיין לא עבר ביקורת עמיתים כמקובל, הניו יורק טיימס פרסם עליו בראשית 2019 כתבה גדולה. במסגרתה הוא שלח את המחקר שלהם לחמישה מומחים, והם קבעו שמדובר במחקר מרשים למדי. החוקרים במחקר גייסו 3,000 מתנדבים, והם התבקשו לענות על שאלון מאוד ארוך ומאוד פרטני בנוגע להרגלי השימוש שלהם בפייסבוק, וגם בנוגע לעמדות שלהם ביחס לכל מיני סוגיות. לאחר מכן, מחצית מהם התבקשו להתנתק מפייסבוק למשך חודש ימים. כאן עלתה שאלת ביניים. תמורת כמה כסף יהיו המתנדבים מוכנים להתנתק מפייסבוק למשך חודש ימים? התשובה? בערך $100. בכל אופן, במהלך החודש נעשתה בדיקה על מנת לוודא שהחשבונות אכן מנותקים, ובתום החודש התבקשו כל הנבדקים, אלו שהתנתקו וגם אלו שלא, לענות פעם נוספת על שאלונים. מתוצאות המחקר עולה שבחלוף חודש קבוצת המנותקים הייתה פחות מיודעת בעניינים פוליטיים בהשוואה לקבוצת המחוברים. אבל בסולם כיתוב סביב סוגיות, זה השם של הסולם, כיתוב סביב סוגיות, בסולם הזה נרשמה ירידה של 5-10% בקרב קבוצת המנותקים בהשוואה לקבוצת המחוברים. מכאן שבעוד שאנחנו מקבלים בפייסבוק מידע על הנעשה בעולם, המידע הזה הופך את העמדות שלנו בנוגע לסוגיות שונות ליותר מקוטבות, יותר קיצוניות. בהערת אגב אומר שאחת המסקנות של המחקר הזה היא שניתוק מפייסבוק משפר את המצב רוח ותחושת הסיפוק מהחיים של המשתמשים. השיפור הוא לא עצום, אבל בהחלט מורגש. אני רק אומר. אנחנו ניצבים בפני מקרה שבו כאשר מדידה פוגשת מידע, המדיה משתנה, וכאשר המדיה משתנה, החברה משתנית. זה מקרה מעט יוצא דופן, שכן הוא נוגד את האינטואיציה שלנו. אנחנו בטוחים שעוד מידע ועוד נתונים יעשו לנו רק יותר טוב. וזאת מכיוון שחלק גדול מהחדשנות שאנחנו נתקלים בה מתבססת על יכולות טכנולוגיות חדשות שמאפשרות להשיג מידע, לנתח אותו, ואז לבנות על בסיסו שירותים חדשים ויעילים. אבל במקרה שלפנינו, השאלות שהמדידות בודקות כמו כמה גולשים נכנסו לידיעה, או כמה זמן הם קראו אותה, השאלות האלו מייצרות תשובות מסוג מאוד מסוים, והתשובות לא משרתות אותנו. הן משרתות אינטרסים צרים של קבוצה קטנה של חברות ואנשים, ואז הן מופנות נגדנו, נגד מה שטוב לנו, נגד מה שבריא לנו. אחרי הכל, אפשר לחשוב על שאלות אחרות לגמרי, כמו האם הקורא השכיל בעקבות קריאת הידיעה? כן, קשה למדוד את זה. אני יודע. האם זו הדוגמה היחידה בהיסטוריה למדידה שהופנתה נגדנו? כמובן שלא. פרדריק וינסלו טיילור. את הטיפוס הזה אתם צריכים להכיר. טיילור הזה פיתח בראשית המאה ה-20 את תורת הניהול המדעי. הוא פירק את מרכיבי העבודה לחלקיהם הקטנים ביותר. כמה צעדים מפרידים בין בית האריזה למסעית. כמה זמן לוקח להבריג את הבורג הראשון ואז את הבורג השני, כמה תנועות ידיים יש לעשות על מנת לארוז את המוצר בתוך הקופסה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לאחר שביצע מדידות קפדניות, הוא ביצע אופטימיזציה של עבודת העובד, תוך הצבת סטנדרטים קשוחים, כדי שהעבודה תתבצע בפחות זמן, ובצורה יעילה יותר. התוצאה הייתה שיטת ניהול אגרסיבית ואנטי-הומניסטית. בעולמו של טיילור אין תשוקות, מחשבות או שאיפות. העובד הוא לא יותר מאוסף של פעולות מכניות שאפשר למדוד, ולאחר שאלו נמדדו, הנתונים מופנים נגד העובד. כעת הוא נדרש להשתפר, לעבוד קשה יותר, מהר יותר. הנתונים שימשו כהצדקה להפעלת כוח על העובדים. אז למרות שהמדדים הטכנולוגיים שבודקים את הטעם שלנו באינטרנט הם לא הדוגמה היחידה בהיסטוריה שבה מדידה מופנית נגדנו, זו אולי הדוגמה היחידה בהיסטוריה שבה כמות האנשים שנפגעים כתוצאה מהמדידה הזו נאמדת במיליארדים. לזה אין תקדים. האם זה אומר שאנחנו צריכים להפסיק למדוד, או שעלינו לזנוח את החיבה שלנו למספרים? טוב, כמובן שלא. הרי אם אנחנו מודדים נתונים של ספורטאי, על מנת שנוכל לסייע לו לשפר את הזינוק שלו, בין אם לבריכה ובין אם במסלול הריצה, אנחנו עושים את זה לטובתו, למען הישגיו, למען הצלחתו. אם אכן הוא ישתפר בכמה מאיות השנייה, הוא הרי יהיה מאושר. וזו בדיוק הנקודה. כשהמדידה מבוצעת כאשר חושבים על הנמען, על טובתו שלו ולא על טובתנו, התוצאה החברתית שונה לחלוטין. אנחנו צריכים להיזהר מלהסתנבר מכל מדד ומכל מדידה. במקום זה, אנחנו צריכים לשאול לטובת מי מבוצעת המדידה הזו, ומה בדיוק מודדים. אנחנו צריכים להבין שיש מחיר והשפעות חברתיות לכמעט כל דבר שאנחנו עושים, גם ליצירת טכנולוגיות וגם ליצירת מדדים. עד כאן בעניין הקשר שבין מדידה, תוכן ומידע. כשנחזור מהפסקת הפרסומות הקצרה, אדבר על כמה מהשיטות היותר מוזרות שאנחנו כאנושות המצאנו כדי למדוד כל מיני דברים. מיד חוזרים.
אתגרי ניהול והבטחה של רשתות מחשוב ארגוניות בקנה מידה גדול. פינה בחסות תופין, המגייסת מפתחים ואנשי QA. אחת הבעיות הגדולות עם רשתות מחשוב ארגוניות היא שהן אף פעם לא סטטיות. תמיד צריך לשנות משהו. כשמדובר ברשת של חברה קטנה, שינויים הם עניין קל. אבל בארגון גלובלי של עשרות אלפי עובדים, שינויים ברשת הופכים לאתגר לא פשוט. שי דיין, CTO מוצרי הענן של תופין, מספר על האתגר הזה וכיצד מוצר הדגל של תופין, התופין אורקסטריישן סוט, פותר אותו.
בארגונים מאוד גדולים, כאשר יש להם, כמו שאמרנו מקודם, אלפי ציודי קצה וגם סביבות שונות ומשונות, כולל הענן, כאשר מישהו רוצה לעשות שינוי בארגון, וארגונים כאלה גדולים יש להם מאות ואלפי שינויים ביום, אז מערכת כזאת שצריכה לעבור שינוי, מאוד קשה לאותו איש IT להבין בכלל מה צריך להשתנות. אוקיי, מה אני צריך לעשות? איזה פיירולים נמצאים בדרך? איזה ראוטרים? האם זה בענן? זה לא בענן? אז מה שהיו עושים פעם זה שהיה להם בדרך כלל הרבה קבצי אקסל, שהיו ממפים, אוקיי, רשת א' נמצאת בוויסקונסון, רשת ב' נמצאת בדרום, מערכת של תופין, מה שהיא יודעת לעשות, זה לנטר את אותה מערכת ולתת את אותה מפה בצורה אוטומטית לחלוטין. ברגע שיש שינוי, שתי שניות, יש לך את השינוי מול העיניים שלך.
יצא לך לעבוד עם אנשי IT בארגונים שבהם אתם עובדים איתם ולראות את ההשפעה כשאתם מיישמים את הטכנולוגיה החדשה הזו?
כמובן.
איך התגובות שלהם, כאילו?
תדהמה מוחלטת לזה שהם פשוט חשבו שבפני זה פשוט בלתי אפשרי. למשל, יש סיפור שלפני כ-8 שנים היה אצלנו איש מ-AT&T, ואמרנו, אין לכם שום סיכוי אי פעם לתמוך ברשת של AT&T, והיום אני יכול להגיד לך שאנחנו מנהלים את כל הרשת הגלובלית של AT&T, שזה דבר מאוד מכובד.
למה? הוא חשב שכאילו...
שזה פשוט בלתי אפשרי.
זה כאוטי מדי, כאילו
כן,
אין, אי אפשר.
כי אצלו במוח אין אף איש IT בארגון שלו שיודע את התשובה הזאת, אז איך יכול להיות שאנחנו נדע את התשובה הזאת?
תופין עושה שימוש בטכנולוגיות החדשניות ביותר. דוקר, קוברנטיס, קוטלין ועוד. תופין צומחת ומגייסת מפתחי ג'אווה, אנשי QA ורשתות, למרכזי הפיתוח שלה בתל אביב ובכרמיאל. בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין, באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
לאורך ההיסטוריה האנושית השתמשנו בכל מיני שיטות משונות ומושגים מוזרים כדי למדוד כל מיני דברים. לדוגמה, ב-1983 פרסם חוקר החרקים האמריקאי ג'סטין שמיט סולם מדידה חדש שמטרתו למדוד כאב. הסולם שנע בין 0 ל-4 נועד למדוד עד כמה הקיצה של חרק מכאיבה לנו. בני האדם. הקיצה בדרגה 0 היא כזו שכלל לא נרגיש בה. הקיצה בדרגה 2 גורמת לכאב שאנחנו חשים כאשר עוקצת אותנו דבורה ממוצעת. אבל הקיצה בדרגה 4 של צירה אחת שחיה בקוסטה ריקה היא כבר משהו אחר לגמרי. שמיט הגדיר את התחושה, כל מה שאתה רוצה לעשות הוא לשכב על האדמה ולצרוח מרוב כאב. כדאי להתייחס לתיאורים של שמיט ברצינות. כדי ליצור את הסולם שלו, הוא חשף את עצמו למאות בעלי חיים עוקצים, שאכן עקצו אותו, כדי שיוכל לסווג אותם לפי רמת הכאב שנגרמת כתוצאה מהעקיצה. בקיצור, חולי רוח. מדד נחמד נוסף הוא מדד מנת הקרינה של בננה, או BED. מסתבר שבכל פעם שאנחנו אוכלים בננה, אנחנו נחשפים לקרינה מייננת, שאם לא היינו אוכלים את הבננה, לא היינו נחשפים אליה. עכשיו, לא צריך להתרגש יותר מדי. אם אכילה של בננה אחת חושפת אותנו ל-1 BED, הרי שמדי יום אנחנו נחשפים לכ-100 BED, רק מעצם העובדה שאנחנו מסתובבים בעולם. וגם 100 BED זו לא חשיפה שגורמת לנזק כלשהו. לכן אין סיבה להפסיק לאכול בננות או לטוס, פעולה שמקבילה לאכילה של 400 בננות ביום. על אף שזה לא מדד מדעי, תודו שזה מדד מגניב למדי, שבאמצעותו, למשל, אפשר למדוד את הקרינה שאליה אנחנו נחשפים בצילומי רנטגן. אגב, על אף שצילום רנטגן יכול להגיע למאות ואפילו אלפי BED, אפילו צילומי רנטגן לא מסוכנים כל עוד אנחנו לא עושים סלפי רנטגן על בסיס יומיומי. בננות, מי ידע? מה באשר לרגע? כלומר, כשאתם אומרים למישהו, רק רגע, just a moment. ובכן, אנחנו מתייחסים אל המונח הזה כאל מונח שלא מצביע על יחידת זמן מדויקת. אבל בימי הביניים היא הייתה די שכיחה וגם די מדויקת. מסתבר שתנועת הצל בשעון שמש כיסתה 40 רגעים, ומשום כך רגע הוא יחידת זמן שנעמדה בכדקה וחצי, 90 שניות. כמובן שזה לא נורא מדויק, כיוון שתנועת השמש משתנה בהתאם לעונה בשנה, ומשום כך לא הייתי מציע לבצע מדידות חשובות באמצעות היחידה הזו, ועדיין, בפעם הבאה שמישהו אומר לכם, רק רגע אחד, תוכלו לחזור אליו אחרי 90 שניות ולהגיד לו, הרגע עבר. ולבסוף, אחת מיחידות המדידה החביבות עליי היא הסמוט. בשנת 1958 הוטל על סטודנט אחד מ-MIT בשם אוליבר סמוט למדוד את גשר הרווארד. זה הגשר שמחבר את בוסטון לקיימברידג'. אבל מכיוון שזה היה חלק ממטלה שהוטלה עליו במסגרת חברותו באחת מאחוות הסטודנטים, היא הייתה מטלה קצת מרושעת. על סמוט נאסר להשתמש בסרגל או בכל כלי מדידה אחר, ולכן הוא נאלץ להשתמש בעצמו. הוא נשכב בתחילת הגשר, וכמה סטודנטים סימנו את המקום שאליו הגיע קצה הראש שלו. ואז הוא קם ונשכב שוב, כאשר הרגליים שלו צמודות לסימון הראשון. ואז שוב סימנו את קצה הראש שלו, וחוזר חלילה וחוזר חלילה. הגובה של אוליבר סמוט הוא 1.70 מטר, ובסוף המדידה הסתבר שאורך הגשר הוא 364.4 סמוטים ואוזן, המוכרים יותר בשם 620 מטר. התרגיל הלא מזיק הזה הפך לתרגיל ידוע, ולאו דווקא לשמצה. בשנות ה-80, כאשר חידשו את הגשר, המשטרה ביקשה לחזור ולסמן את הגשר עם סימוני הסמוט המקוריים, כיוון שהם עזרו לה לנתח תאונות דרכים שהתרחשו במקום. כיום גוגל מאפשרת לכם לחשב כל אורך לפי סמוטים. כך למדתי שיוסיין בולט רץ כמעט 58.76 סמוטים ב-9 שניות ו-58 מאיות. כבוד! אגב, אותו אוליבר סמוט מונה בשנת 2001 לנשיא מכון התקנים האמריקאי, שבין השאר עוסק ומאשר תקני מדידה. ובשנת 2003 הוא מונה לנשיא הארגון לתקינה בינלאומית. מטורף. עד כאן עושים טכנולוגיה להיום, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והסמוטים שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו דור קומט, למנהל הפיתוח העסקי דני תימור ולעורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי popup.coil, לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.